טוב. הכותרת של השיחה היום זה הנושא של להיות גדול. האמת היא שזה נושא רחב, והוא כולל בתוכו גם כמה רבדים שונים. לא הייתי קורא לזה הפכים, אבל רבדים שונים, ולא נספיק את הכל בשיחה אחת, ולכן חשוב לי להדגיש. אני אתן דבר ראשון את הכותרת הראשית, ואז זה מתפצל לדברים שהם נראים שונים לגמרי אחד מהשני, אבל זה רעיון אחד. להיות גדול זה ליצור. ליצור, יצירה. הכוח היצירה, זה כוח מיוחד, שאין לבעלי חיים ואין לשום דבר בעולם שהוא כוח היצירה. כוח של ליצור דברים חדשים, ליצור מציאות חדשה. גם אם יש אצל בעלי חיים סוגים מסוימים של יצירתיות, בדרך כלל כחיקוי של אנושי, כחיקוי של משהו אחר, שזה קיים, אבל כוח יצירה, עוד פעם, השאלה איך אתה מגדיר את הרף, מה זה יצירה ומה זה יצירתיות ומה ההגדרה של זה, כוח יצירה זה כוח שמיוחד לאדם. הכוח היצירה, סוג של וייסם כאלויקים, בסדר, אני נותן הקדמה מאוד פילוסופית גבוהה, אבל פשוט, אבל נוכל לרדת אל הדברים, לרדת על הלמייסה. כוח היצירה זה הכוח של גדלות. מה זה? איך זה בא לידי ביטוי? אז באמת זה בא לידי ביטוי בכמה רבדים. בוא נתחיל, באמת, לצורך העניין שלנו, מהרובד היותר נמוך. הייתי רוצה אולי לפתוח באמת עם קטע של החזון איש, שכתב לאחותו, אשתו של הסטייפלר, קשה מרים, הוא כתב לה ביידיש קטע, זה מתורגם לעברית, שיר כזה שהחזון איש לימד אותה. ההבדל בין אדם קטן לאדם גדול. זה 13 סעיפים, הוא כותב, הקטן, שמחתו קטנה, אך סבלו גדול. כן? אך הקטן, אבל הגדול, גדול אינו קטן. הקטן, תחת עצב או תחת לחץ, הרי הוא נאבד. אבל הגדול, גדול אינו קטן. הקטן, כולם מעליו והכל מעליו. אבל הגדול, גדול אינו קטן. הקטן אינו מעל השמיים, אף לא עד השמיים, אבל הגדול, גדול אינו קטן. ואידי זה הולך, הגרויסר נשקין קליינה. כן? הקטן אינו מעופף כי אין לו כנפיים, ואינו אדם כי אין לו שכל. אבל הגדול, גדול אינו קטן. הקטן הארוך בעיניו קצר, הרחב בעיניו צר, הגבוה בעיניו נמוך, וכל הכיפו באותו מקום. אבל הגדול, גדול אינו קטן. הקטן הרי הוא כברווז, מתנפח עד הקש שבקצה אפו. אבל הגדול, גדול אינו קטן. הקטן, היעדרו אמת, חייב שקר, אבל הגדול, גדול אינו קטן. טוב, האמת היא שצריך אולי להסביר את הכל פה, אבל רק נראה את זה ונתחיל לדבר יותר פשוט מזה. הקטן אומר, חושב כי אינו מעניין אדם, מעניין אדם, כשם שאדם אינו מעניינו. אבל הגדול, גדול אינו קטן. הקטן חכם לעצמו ושוטה אצל אחרים, אבל הגדול, גדול אינו קטן. הקטן אינו סמל החיים ולא סמל היא החיים, אבל הגדול, גדול אינו קטן. הקטן הרי הוא בודד, יחיד וחייו אפורים, אבל הגדול, גדול אינו קטן. הקטן הוא קצר רוי, אינו שומע ואינו מריח, אבל הגדול, גדול אינו קטן. ואז הוא מסיים, הקטן הרי הוא קטן, אבל הגדול אינו קטן. הגדול אינו קטן. קיצור, זה שיר שהחזון איש כתב לאחותו, וכדרך החזון איש, כן, זה גם, למרות שזה שירה ביידיש, היא נכתבה במקור, היא עמוקה ומלאה בתוכן, ויש פה הרבה מה ללמוד. אבל הייתי לוקח באמת הרמה הכי פשוטה של יצירתיות, של יצירה, של להיות גדול שאנחנו מוצאים, זה מאמר של רבי ירוחם. זה נמצא בחוכמה ומוסר, דאס חוכמה ומוסר. בדאס תוירו, סליחה. בדאס תוירו זה נמצא בפרשת ויקל. טוב, בפרשת ויקל שם הוא כותב על הרמב"ן. הרמב"ן מביא על הפסוק ויבואו כל איש אשר נשאו ליבו וכל אשר נדבה רוחו אותו הביאו את תרומת השם למלך עשוי אל מויד. אומר וטעם אשר נשאו ליבו לקרובה אל המלכה. אומר, שים לב הפסוק, יש פה כל איש אשר נשאו ליבו וכל אשר נדבה רוחו אותו. אז יש נשאו ליבו ונדבה רוחו אותו. אז נדבה רוחו אותו זה אלה שהתנדבו. מה זה נשאו ליבו? כל אשר נשאו ליבו. אז אומר, כי לא היה לנשאו ליבו הכוונה לקרובה אל המלאכה. זאת אומרת, במשכן היה שתי חלקים. חלק אחד היה להביא את החומרים. חלק שני, לתרום את החומרים. כן, נזוב כוסף וחוי שסתחי לסרגום אותו לעשוני וכו'. וחלק שני היה, צריך שמישהו יעשה את העבודה. זה היה בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודו וכולי, אבל היה גם אנשים, מלא אומנים שעשו שם את העבודה. אומר, אלה היו צריכים תכונה שנקראת נשיאות לב. ת, אתה כל השם, אומר למה, אומר הרמב"ן, כי לא היה בהם שלמד את המלאכות האלה ממלמד. זאת אומרת, אף אחד שם לא למד בבצלאל, כן? טוב, זה נקרא על שם בצלאל. אבל לא היה שם בבית ספר אחר לאומנויות. הם לא, אף אחד שם לא היה מאומן בזה. אומר, וגם, או מי שיאמן בהן ידיו כלל. זאת אומרת, לפעמים אדם לא למד את זה, אבל אתה יודע, הוא למד את זה דרך הידיים. עשה ועשה ועשה, עד שלאט לאט הוא קלט איך עושים את זה. אבל אומר, פה לא היה להם בכלל ידיעה. לא לכאן ולא לכאן, לא עשו את זה. מה הם עבדו במצרים? עבדות פשוטות יותר, חומר, לבנים, בכל עבודה בשדה. איך פתאום מגיעים ומצריך לעשות אומנות שהיא מורכבת? מעשי רויקה, מעשי חוישב, נכון? איך הגמרא אומרת שזה היה אריה מצד אחד, נשר מצד שני על בד אחד, קרובי, מנוירו, שולחן, עבודה גדולה מאוד, עבודה רבה ונכבדה. איך הם עושים דבר כזה? אבל, אומר הרמב"ן, מצא בטבעו שידע לעשות, כן? הוא הרגיש שהוא יכול לעשות את זה, ויגבל ליבו בדרכי השם, לבוא לפני מוישה, לומר לו, אני אעשה כל אשר אדוני דובר. אמרת, ויגבל ליבו בדרכי השם לבוא לפני משה רבינו, אומר לו, אני אעשה כל אשר אדוני דובר. בסדר, עליי. מה, תראה איך עושים את זה? עשית את זה? לא, עליי. אני אעשה את זה. ויגבל ליבו בדרכי השם. בא רבי ירוחם, המשגיח ממיר, ואומר ככה, אם תסתכל באדירי עולם, תסתכל על אנשים גדולים, והוא מתחיל דבר ראשון, אומר, לא גדולי תורה, כן? אם תסתכל באדירי עולם, הלשון שלו, כל העשירים הגדולים. הנה, רובם ככולם באו לשיא עלייתם, רק הודות ליוזמתם הכבירה. אומר, הכוח המרכזי, כלומר, שאתה מסתכל על העשירי עולם, אנשים אדירי עולם, בכל התחומים ובכל הנושאים, אפילו בו תפוס כסף, אפשר לראות. אומר, אתה תראה מה שהוביל אותם, והרים אותם, ורובם ככולם, הגיעו לשיא עלייתם, רק הודות, מכירים את הסיפור הרי. אחד הגיע לארצות הברית, עשה שם כסף גדול, שואלים אותו, איך עשית את זה? הוא אומר, מה? יום ראשון בבוקר יצאתי לחנות, קניתי קופסת סיגריות, עלה לי 10 שקל, 10 דולר. יצאתי אחר כך 20 סיגריות בקופסה, מכרתי כל סיגריה בדולר. יצאתי עם 20 דולר בסוף היום, 100% רווח. יום למחרת קניתי שתי קופסאות, ככה, לאט לאט, עד שדוד שלי העשיר מת, השאיר לי ירושה. אבל האמת היא, שכמה ש... יש הרבה סיפורים כאלה, אם הוא לא היה עושה את התהליך של הסיגריות, הירושה הייתה מתבזבזת לו. הוא לא ידע מה עושים איתה. ללמוד ברגליים, התהליך הזה של ללכת ולנסות ולהיכשל, ואז לנסות עוד פעם, וללמוד מהכישלונות ולהתקדם, זה חלק מהתהליך. אין דרך אחרת, אין דרך לעשות את זה בלי השבע איפול צדיק וקום, נכון? זאת אומרת, לא, ברוך לי, זה בגשמי, אז כולנו יודעים, כולנו רואים את זה. אז אם משהו הולך מדי חלק וטוב, זה איזה אקג של מת. או ש... כן, אין משהו כזה. החיים מורכבים מעליות, ירידות, מצבים וכו', וזה ההתמודדות שלנו איתם גם כן. טוב, רק מה כן? הדבר התופס ביותר, הדבר החשוב ביותר, אומר רבי ירוחם, זה יוזמה כבירה. יוזמה גדולה, תחשוב בגדול. אגב, המילה שרבי ירוחם משתמש איתה כתיבה בעברית זה לא נמצא, אבל זה מושג בגרמנית, זה אונטרנמונג. אונטרנמונג, שזה דוברי יידיש שמכירים את המושג מצלצל להם מוכר. זה אונטרנמן, בסדר? אז זה מושג בגרמנית, כן, שידוע בגרמנית, יוזמתיות. בסדר? יוזמתיות, יצירתיות. המקום הזה שבו האדם לוקח על עצמו דברים זה אונטרנמונג. עכשיו, האונטרנמונג הזה, יוזמתם הכבירה, זה בעצם מה שהופך את הבן אדם לאדם גדול ואדם מצליח. אגב, אתה רואה את זה גם כמה שהאדם יותר עם היוזמה שלו. זאת אומרת, אם בן אדם שם לעצמו מראש מטרה נמוכה בכסף, כן, לא, בסדר, בוא, נתנהל, נראה. אתה רואה את זה המון, אתה יכול לראות את זה אצל גם בלימוד, כן, אצל בחורי ישיבות. יש מי שמתגלגל מארוחת בוקר, לארוחת צהריים, לארוחת ערב, וזה, ומקסימום הוא רואה את סוף השבוע. ויש בן אדם שאתה יודע, הוא רואה לעצמו מטרה עוד 10 שנים, הוא הולך לדעת ש"ס, בבלי, ירושלמי, כן, הוא הולך להיבחן, הוא מתחיל עכשיו מבחנים של דירשו, כי עוד 7 שנים הוא רואה את עצמו כיודע ש"ס, בסדר? והוא נכנס לתהליך, הוא נכנס למהלך, הוא משקיע, הוא עובד, והוא ממוקד, זה לא אומר שלא יקיל שתנות, יהיו מבחנים שהוא לא יעבור, יהיו מבחנים שהוא לא יוכל לגשת, אבל הוא יודע לאיפה הוא הולך והוא מתקדם. כך בעסקים, כך בזוגיות, שלום בית, כך בחינוך ילדים, כך בכל דבר. אם יש לך מטרה, ויש לך, והמטרה גם גדולה, זאת אומרת, יש מטרה קטנה של בוא נשרוד את היום, בוא נעבור את השעתיים, כן, אומר, כל יום זה יום עסקים נפרד. אני מתחיל, אמר לי פעם ראשי באיזו ישיבה, דיברנו על, כאילו, תכלס, העסק שלך מחובש לגמרי, מה שנקרא, הכל מי... אומר לי, לא, 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 אצלי כל זמן נגמר בסוף היום. מחר מתחיל זמן חדש. זאת אומרת, אני לא מסתכל מעבר ל-11 בלילה. עכשיו, הישיבה נראית בהתאם. כן, ברגע שאין לו שום תכנון לטווח ארוך, אתה לא מוביל את הבחורים לשום מקום, אתה גם לא נותן להם תקווה, אתה לא נותן להם כלום. אבל יאללה, בוא נמרח את השעתיים האלה עד סוף היום, גמרנו, נגמר. ברגע שהיוזמה היא קטנה, ואגב, תחשבו על זה גם בתפיסה כלכלית, בכל נושא, כן? אם הקל הוא קטן ובוא נשרוד את היום ובוא נעבור את החודש, אז אתה עובר את החודש, ושם פחות או יותר העניינים נתקעים. ברגע ש... אני לא אומר, אתה צריך לעבור את החודש כי בלי זה העסק לא נוסע, אתה לא יכול לנסוע ברכב בלי דלק, אבל יש לך כיוון ואתה יודע לאן אתה רוצה להגיע, ואתה, עוד פעם, פה יש גם מקום, מה שנקרא, להגזים. כך יוזמה למטרה גדולה מאוד, משהו שהוא באמת, איך אני, בסדר, יש לי חבר שיש לו בבית כזה, אתה יודע, לוח תוש מחיק, שיש לו שם מסורטט בדיוק איך הוא מגיע ל-100 מיליון דולר. הוא עדיין באמצע, לא באמצע, די בהתחלה. בסדר, יש לו כבר 6 מיליון, 7 מיליון, אבל הוא עובד, הוא עובד. יש לו קו ברור לאן הוא הולך להגיע. זה לא אומר שהקו הזה לא עובר תיקונים, אבל יש. אתה הולך על משהו, כשיש לך את ה-100 מיליון כתובים לך בחדר, במשרד שלך כל הזמן, זה טוב שזה בתושמחי. מה? את מה? את התוכנית שלו? זה מתאים רק לו. ברוך השם, זה בן אדם גם ספציפית, הוא מכיר את הכוחות שלו, הוא יודע מה מתאים לו, הוא יודע שהוא יכול לעבוד על מחשב, ועם בני אדם הוא גרוע, אתה מבין? אז הוא לא לקח עבודה שכל היום הוא יתפגש, ידבר עם אנשים, כי הוא יודע שזה לא מתאים לו, הוא יודע שהוא יכול לעבוד על המחשב 10 שעות ברצף בלי להוזיז את האף. אז הוא לקח, בחר לעצמו דרך שתוביל אותו לשם. אז בסדר, אבל עצם זה שהבן אדם שם לעצמו מטרה, לא שאני חושב ש-100 מיליון היא מטרה כל כך קדושה כדוגמה, אבל הבן אדם שם לעצמו מטרה. סרטט לעצמו את הדרך. הוא מתקן את עצמו כל הזמן, אבל הוא הולך. יש סיכוי שהוא יגיע? כן. לא צריך להגיע שלא יהיה נפוליון, יהיה חייל טוב, יהיה קצין. הוא יגיע, וגם ל-100 מיליון הגיוני שהוא יגיע. זה לא כזה מופקע, זה לא... אבל כשיש יוזמה, וכשיש מטרה, וכשיש דרך, והוא יודע איך הוא עובד, זה יש סיכוי. זה קורה גם בכל שלב בחיים.
אני חושב שמי שבוחר את המטרות לא יגיע, זה חפק נשבע מידי שלא מצליח.
יש משפט מאוד יפה של סיפור, בסדר? יש סיפור מאוד יפה של אפולו מז'רוב. אפולו מז'רוב בשעתו, רומל עומד באל אלמין. כן, חמנה לצנן, הקצין הנאצי של הקורפוס האפריקאי, ודיברו אז על ה-SS, שהקימו כבר, היה להם מוכן פה בארץ, בשיתוף פעולה עם המופתי, קיצור להרוג את כל היהודים. והפחד פה היה נורא והיום. כולם מכירים את הסיפורים, כן, אוסיאטנר עם רב שלום קזווילר ובר הלרות בקבר של הרחיים הקודש, נכון? והיה, בקיצור, יש רב יהודה פתאיה ישב לשבוע שלם אצל ברוך לימינו ומילא כוסות של דמעות, והאם רמס אמר עליו אז שאם היה אחד כזה באירופה שואלה הייתה מגיעה. בקיצור, היה דברים באמת, כל הציבור... עד כדי כך אמרו שאפילו הקיבוץ נקימה, הטרקטורים התפללו. זה היה הביטוי של אז, בימים ההם, בהקשר של הימים ההם הוא היה איזה חידוש נפלא. באמת הפחד היה נורא והיום. באותו זמן אפולוביץ' הרוב הולך וקונה את הגבעה, מקבל את הגבעה של אפולוביץ' בבני ברק, הוא הולך להקים פה ישיבה ל-1,000 בחורים. עכשיו 1,000 בחורים זה הזיה מטורפת שאין לה שום קשר למציאות באותו זמן. כל ארץ ישראל היה בערך 500 בחורים וגם הם פה יחזו וילך. זאת אומרת, המצב של היחידה הרוחנית, אם אתה אומר תקופת המחתרות והכל שפשוט עזבו בכמויות אדירות. ואין גם, אירופה מושמדת, והוא 1,000 בחורים, כאילו, קח את כל מספר בחורי ישיבות שיש בארץ, ותכפיל ב-2, ולא שזה הצפי, כן, הצפי שזה יורד. והוא לוקח את האברך הצעיר, רב שמואל רוזובסקי, לוקח אותו לסיור בישיבה, כאילו, וזה, סיור דמיון מודרך, כן? ולא, פה יהיה חדר אוכל, ופה יהיה בסמד רש ענק ל-1,000 בחורים, ופה יהיה פנימיות, ורב שמואל לא יכל להתאפק, ואמר לו, פונו ויז'רוב, עיר חולמת. אתה חולם, תתעורר. ופונו ויז'רוב אמר לו משפט, שהוא משפט מאוד יפה, הוא אמר לו, עיר חולם, או בריך שלופנית. אני חולם, אבל אני לא ישן. זאת אומרת, יש משהו, אני חולם להיות 100 מיליון, אני חולם לדעת שס בא בירושלים מספרו הספרית ריסף את הכל, אני חולם. השאלה היא לא אם אתה חולם, אתה חולם זה מצוין, אתה ישן? זה השאלה הקריטית. אם אני ישן, תחלום מה שאתה רוצה, זה פשוט חסר המשמעות, כן? הוא, איך הוא אומר, הוא כשהוא יהיה מיליונר, הוא זה, הוא, אפילו כרטיס לאוטו הוא לא קונה. אז מה אתה רוצה? הוא, יש לו טענות למה הוא לא זוכר, אבל אפילו לא קונה. אתה לא עשית את הצעד הראשון, לא. לקנות לאוטו זה לא צעד ראשון, זה מי שאולי חשב. אבל כן, הוא כלום לא עושה, אז מה? התחלת למכור סיגריות? תחלום על 100 מיליון. אבל אפילו סיגריות אתה לא מתעסק, אפילו את הדבר הכי בסיסי אתה לא מתחיל, את הרווח של, למכור מסטיקים. אז באמת, גמורה, כן, בלימוד, במקביל. התחלתי להשקיע. התחלתי להשקיע. כמה לומד? שורה ליום. בסדר. ייקח זמן, ייקח אולי 70 שנה, אבל אני אסיים שס. זה אפשרי, זה כבר קיים, זה נמצא. אני לא ישן. המציאות גם מראה שיש איזו תאוצה פנימית כזאת. ברגע שאתה חולם, אבל לא ישן, ולחלום כמה שיותר בגדול. לפעול בפועל, לא לישון. לא לישון, אבל להיות פעיל. ברגע שהאדם פעיל, מתקדם שורה, לאט לאט זה נהיה שתי שורות, עמוד, שתי עמודים, דפים, וזה רץ, וזה מתחיל להתקדם. אבל מה שבעצם חשוב פה זה הנקודה של יוזמה. יוזמה מאוד מאוד גדולה, ויש מקום, ההפך, להגדיל יוזמות מאוד, אבל ברגע שהאדם לא ישן, ברור שדברים יתוקנו באמצע, וגם זה לא איזה יוזמה כזאת שאומרת, אני זה, ותוך רגע יהיה לי... זה לא רגע, זה באמת תוכנית של 50 שנה קדימה, 60 שנה קדימה, אבל זה עובד, מסודר, ויש תחנות ביניים, ומתקנים כל הזמן את הדרך, וכאן, זה הצורה שדברים עובדים.
יש כמה סיפורים, סיפורים סותרים, יש
כן.
את זה. כן. כזה באביו שנכנסו להם, רצו משהו מעבר לחוקות שלהם, הם נפלו. היה את פוירר שרצה להיות עלו כוונה שם שמיים, כנראה, גם נפל.
כן, 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 כן. טוב, קרח סיפור, כן, תכנס להגיד שקרח לא מצליח, בסופו של דבר הוא כן מצליח. כן, סדיקה תמור ריפוך. אבל זה, הקפיצות מעבר ליכולות ברגע הזה, זאת אומרת, בוא נגיד ככה, בן אדם ש... 100 מיליון, אז הדבר הראשון שהוא קונה זה מטוס פרטי, זה לא הדרך שבה עושים את הדברים. זאת אומרת, זה לא להתחיל לחיות מיליון דולר. זה להתחיל לעבוד על המיליון דולר, להיות מודע למקום בו אני נמצא, להיות מודע לסביבה בה אני חי, להיות מודע לסביבה בה אני פועל. בסדר? מה מצב השוק? החלטתי לקנות, לפתוח חנות של תיקים. מה מצב השוק? יש לזה ביקוש, אין לזה ביקוש, מה רמת הביקוש? נכון, אני רוצה שיהיה לי רשת של זה, הכל בסדר, יש לך תוכנית מאוד יפה, אבל לא מקימים את הרשת. מקימים את החנות הראשונה, ואז מתקדמים לסניף הראשון, ואז צריך המון זמן לבדוק איך אתה מצליח לנהל סניף. שזה אחד הדברים, אחת הנפילות הכי קלאסיות שיש, כן? שבנדש, חנות אחת הוא מנהל נהדר, אבל ברגע שהוא יוצא מחנות אחת לשתיים, שם יש לו סניף, אין פשוט, קיצור, נפילה מאוד מאוד שכיחה. זה תהליך, אתה לא יכול לעשות את זה גם ברגע אחד, וגם אין אפשרות של דילוגים. אגב, אני מדבר כל הזמן במקביל, גם בלימוד אותו דבר. ולמה שיתחיל, או יופי, אז בואו, מתחילים ללמוד קבולה. בסדר, תן, תתחיל גימורה, תתקדם, תעשה חזורס, תיבחן, תראה איפה אתה עומד, תתקדם לעוד עוד עומק, לאט לאט, מקבילות, ירושלמי, תויספת, ואז תגיע לקבולה. זה לא מופקה שתגיע בסופו של תהליך, בסדר? 60-70 שנה, אין בעיה. להיות רב חיים קניאבסקי, להיות באמת ענק שבענקים, זה לא מופקה. אבל אם תעבוד, מסודר, עוד פעם, הבעיה היא, פה אנחנו מדברים על נקודה, לעשות התהליך רגוע זה מאוד מאוד חשוב, וגם להבין איפה אני נמצא. זאת אומרת, אני לא יכול לקחת את הרבניה שלי, וככה גם אני ככה, בסדר? זה מה שביל גייט, ג'ף בזוס עשה, גם אני אעשה. אתה לא בתנאים של ג'ף בזוס, אין לך מדינה שבה המיסים נמוכים, אתה יכול... קיצור, אתה לא במקום הזה. זה מדינה אחרת, המצב שונה וכולי. אתה לא יכול לקחת זה ביפן, עשה ככה ומאוד מאוד הצניח, אז גם אני עושה אותו לא. אתה יכול להבין ממנו את העיקרון. אתה לא יכול לחכות את התנאים החיצוניים. בתנאים שאני נמצא, אבל ברגע שיש מטרה גדולה ויש יוזמה להגיע לשם, והיוזמה היא חזקה, זה לא איזה דמיון מעופל, זה לא איזה שאיפה ככה, איך הרב שח היה אומר, בחור ישיבה רוצה ללמוד את כל השס בלילה אחד, כל השס, בלילה אחד, ועוד לישון 8 שעות ולישון קודם. זה גם, תשמע, אם האלף פחות מבטר על הלישון קודם, הוא היה מתחיל. אולי היה ישן, כן? היה מתחיל עם שורה אחת, ומשהו אולי היה מתחיל לזוז. ברגע שהוא לא עושה את זה, ברגע ש... זהו, זה הולך ונמרץ, זה הולך ו... טוב, בוא נראה את הלשון של רבי ירוחם, לשון מאוד יפה ומעניינת. הוא אומר, איש חסר יוזמה, לא ייתכן לו בשום אופן לעלות אל על. אדם שאין לו יוזמה, לא ייתכן לו בשום אופן לעלות אל על. סימן מובהק הוא באדם. סימן מובהק באדם. איש בעל יוזמה, בחון ומודע, זאת אומרת, כאילו בחנת אותו, ואתה יודע בוודאות, כי ממין חומר הגדולים הוא. הוא מהסוג של הגדולים. והמעפילים לעלות אל ראש ההר, יגיעו. והמעפילים לעלות אל ראש ההר, יגיעו. טוב, זה בעצם פרשת שבוע, אבל בהקשר קצת אחר. המעפילים אצלנו זה דבר שלילי. בפרשה, כן? כשהקדוש ברוך אומר להם, אל תעלו, כי אין השם בקיר בכם, ולא תנגפו לפני אויביכם, והם ויהינו, ויעפילו לעלות ההר, הם מתחצפים בחוצפה עולים, והקדוש ברוך אומר להם, כן, שרחמול נצלן איך שזה נגמר. למה יש, יש רב צודויק, כותב הרי בצדקת הצדיק, שהנה אתם עיוורים משפיע השם, והיא לא יצא יצלוח, הוא אומר, והיא לא יצא יצלוח, אז הוא מדייק, הפעם הזאת זה לא יצליח. אמר, אבל בעיקר זה במשיכה יהיה חוצפה יסגה. לחוצפה תהיה מעלה גדולה. והכוח הזה של חוצפה, של לעלות ולפרוץ קדימה ומעבר לאיפה שאני נמצא ולהכוחות שנראים הכוחות שלי, זה יהיה באמת דבר גדול מאוד, מלכו סבולו איתגה. אגב, זה מעניין, אחת התרומות של העברית המודרנית לשפה הבינלאומית זה המילה חוצפה. זה, הרבה משתמשים בזה באנגלית, הרבה את המילה חוצפה, זה מגיע מזה, כן, במשמעות שלה בעברית. עכשיו, אבל יש משהו, יש חוצפה יסגה בעם ישראל, גם איך, איך מתחצפים נכון בתור עבודה רוחנית, זה גם נושא שלם. יש רב צודק מעריך בזה מאוד, בעיקר, פרי צדיק על שמויס, וחוץ מבצית כסת צדיק ועוד, על נויכח פני השם. אומרים לו, לראש אומר אלוהים מה לאכול לספר חוקוי ותיסו בריסי עלי פיחו, אז כל מי שעובר אפילו על דרבונון הוא ראש, נכון? גמור בי אבומס ואף חוף, אז הוא אומר, ובכל זאת הבן אדם נכנס ולומד, זה חוצפה, אבל חוצפה כלפי ישמע מעניין, וזה מועיל וזה טוב, וזה הקדוש ברוך הוא אומר לאחר שומע בת קול, לא אומרים לו את זה, ככה הוא מבין את הבת קול שאומרת לו, שוב הוא בונים שיבוב עם חוץ מאחר, אומר הריש ישחוך מה שלא הקודש, מה הניסיון שלו להיכנס בכל זאת. וזה הכוח החוצפה שהיה נדרש ממנו. ויש, הכוח החוצפה הוא כוח גדול, יש בו כוח. וגם כשאתה מדבר על יוזמה גדולה, אתה צריך את הכוח הזה של המעפילים לעלות אל ראש ההר. והם יגיעו, הם אלה שיצליחו. ואם אינו בעל יוזמה, זה אדם בלי יוזמות. כי אז תבחן, אומרת, אז, כאילו, בחנת אותו ואתה יודע, אומר בירוחם, כי ממין השפלים והננסים הוא, ואשר במצב זה כן יישאר בלתי ספק. זה יש, אתה יודע, זה סגור. הוא שפל, ננס, וככה יישאר. אין סגור שיצא מזה. זאת אומרת, בעצם הכל תלוי. אתה בודק, מה? יש יוזמה או אין יוזמה? אם יש יוזמה, הוא יגיע. הוא יגיע. המעפילים לעלות לראש ההר יגיעו. אם אין יוזמה, אתה בחון ומודע, הוא מהגדולים, הוא יהיה גדול. אם אין יוזמה, זה שפל, ננס, ואתה יודע שככה הוא יישאר. אומר, חוזר לרמב"ן, אומר, התורה מציינת את האנשים המצליחים במלאכת הקודש, מלאכת המשכן. מלאכה גדולה ורמה, רוכבת שחקים. זה הרי מלאכה ממש ממש לא פשוטה לעשות את זה. עכשיו תחשוב שנייה, היו באים ומציעים לאחד מאיתנו, כן? בוא תעשה את הקרובים. לא, לא, לא. אפילו אם הייתי אמן, אפילו אם הייתי יודע איך עובדים בזהב ועושים, כן, דמות, שתי תינוקות עם כנפיים, לא הייתי מעיז לעשות את זה. מה, אני אעשה למשכון, כן, זה מבין שני הקרובים הידע ברילוב? עכשיו, יש פה אומנות, יש פה גם לגשת לדבר הכי קדוש, באמת הכי קדוש שיש, ולעשות אותו. אני לא מסוגל, אני לא ראוי, אני לא מסוגל, אני לא יודע שמישהו אחר שיודע יעשה את זה. מה? אומר, ופה באו אנשים, התורה מציינת את אותם, את האנשים האלה, שבאמת בנו את המשכן. אומר, מלאכה גדולה ורמה, רוכבת שחקים, זה מלאכה שאתה עושה בשמיים פה דברים מאוד גדולים. הם הבאים, מי הם היו? הבאים בנשיאות לב. הבאים בנשיאות לב, אנשים שיש להם נשיאות לב, הלב מתנשא, ויגבל לי במדרכי השם, בעלי יוזמה בטבעם. אתה מכיר את האנשים האלה? אתה שואל אותו, תשמע, יש פה איזה אולפן שמלמדים דוברי ספרדית. אתה יכול לבוא ללמד אותם? אתה יודע ספרדית? אני לא יודע, אבל בוא ננסה. אתה יודע לנגן בכינור? עוד לא ניסיתי, תביא כינור, נבדוק. יש איזה משהו, כן? הוא בטוח, כן, בוא נעשה, אני יודע, אני אצליח. הוא מתחיל ומצליח, ואומר, וטרם אף למדו מכל מלמד. יש להם יוזמה מטבעם, בטרם אף למדו מכל מלמד, ולא אומן אמר להם כלל, אלא מגביהים ליבם בדרכי השם, ואומרים, אני אעשה כל אשר אדוני דובר, הם המצליחים בעבודה, והם המברכים על המוגמר. הם אלה שתכנס בנו את המשכן. ויבואו כל איש אשר נשוי ליבוי, וכל אשר נזבר רוחות, הביאו סתומס השם למחס מועיל מועיל. נאמר, מוישה רבינו, אומר גם שבכלל, עם ישראל, כן, הוא מציע להם את הנעזה ונשמע. עסק מסועף וגדול, עסק ענקי, מסועף מאוד, של עם סגולה, ממלכת כהנים וגוי קדוש. עסק שלו לדוב קובוי, להתענג על השם ולנזיב שכינתו. עסק שלא ראו מעולם. הם לא מהססים לרגע. הם לא נסוגים אחור. הם כל אשר דיבר השם, נעשה. אומר, תעצור רגע ותתבונן בהרחבת הלב הנצרכת ליוזמה כזאת. הרחבת הלב הנצרכת ליוזמה כזאת.
יש
לי
הרגשה, אני חושב, שהתפיסה החרדית היא בדיוק מתנגדת לזה. לא להעיז קדימה, לא לפרוץ קדימה, לשמוע מה שיש. גם בבניות.
רק מה שמקובל.
להיות בתלם.
כשאני רואה הציבור אחרים מקימים יישובים, מקימים מדינה אפילו, חרדים, רק יישובים ונסים לא להרוץ.
האמת היא שהקדמתי.
זה חרדים שפרצו.
אני הייתי קצת מבדיל, סתם באופן כללי, וזה הבדלה חשובה בין בוא נקרא לזה היהדות, התורה, לבין הגישה החינוכית. בסדר? הגישה החינוכית היא גישה מאוד חשובה, באמת חשובה, כי זה בעצם כלים שאני מתאים אותם ל... בוא נקרא לזה ילדות בנות 15. זה בערך... כך, מה יכול להיכנס לעמודיע, יתד, המבשר, כן, וכל וכל שם וחניך עדי איסלי. משהו שעובר חלק בהבנה של בחורה בת 15. אם זה משהו קצת יותר עמוק מזה, קצת יותר מורכב מזה, שכולל בתוכו משהו שבחורה בת 15 עם IQ קצת נמוך, לא תבין, אתה לא יכול לכתוב את זה בעיתון. נכון? זאת אומרת, גם מאמרי חיזוק, מאמרי... מה זה?
מילה
תבין, אז אתה תבין. כן, הבעיה היא תבין לא נכון. זאת אומרת, אם זה משהו מורכב שכולל בתוכו שתי צדדים, למשל, אפילו הקטע שאנחנו מדברים עכשיו להיות גדול, יש לו המון פנים שאמרתי, לא סותרים אלא משלימים, אבל במבט ראשון אפשר לתפוס את להיות גדול, יוזמה, זה נכון, זה חלק מסוים, אבל זה להיות יצירתי, זה יותר גדול מלהיות גדול, מלהיות יוזמתי. להיות יצירתי זה גם ליצור בעולם. בסדר, זה מורכב וזה לוקח 2-3 שיעורים להסביר את זה, וצריך פשוט כלים וסבלנות בשביל להבין דבר מורכב יותר. מה קורה? אנחנו תמיד יש לנו, אתה יודע, את ה-3 דקות, ובתוכם זה צריך להיות מתאים לבחורה בת 16 ולא חכמה במיוחד. אתה יודע מה, איזה מיטת סדום זה? קצצת גם את הרגליים וגם את הראש. אתה לא יכול להתרחב. עכשיו, האם, שים לב, לקחנו את ה... לא רוצה לקרוא את זה דת, כאילו יש משהו אחר, אבל לקחנו את הדבר, את הדת הכי חכמה בעולם, הכי מורכבת בעולם, משהו שגאוני עולם כל הדורות, יהודים ולא יהודים, התפעלו ממנה והקדישו את החיים שלהם בשבילה, ושמנו אותה בכזאת קובייה קטנה, כזאת קובייה קטנה. ומה? וכמובן אתה פתאום רואה מיליון בעיות, ברור, אתה בכלל לא נוגע בדבר, אתה לא נגעת בנקודה האמיתית. יש פה כזה עושר וכזה... יש פה דבר כל כך גדול וכל כך תופס את החיים, אבל אתה פשוט לא נותן לגשת עליו. אני לא מעביר על זה ביקורת, כי זה דבר נכון. כשאתה מדבר עם בנות בנות 15, אתה לא יכול לדבר על יותר. עכשיו, היות ולא רק הבחורים יקראו את זה, אלא גם הבנות יקראו את זה, אז אתה צריך להגביל להם. וגם הבחורים, כמה הם מסוגלים לקבל בגיל הזה? שים לב, אני מדבר פה על משהו שהוא... טוב, זה לא ממש הנושא שלנו, כן, אבל... קח נקודה של השיחות של המשגיחים. בסדר? אתה פותח ספרי מוסר, הדרוך, ספרים של משגיחים. כל השיחות מתאימות לבחורים בני 17. למה? שיעור א' הם בדרך כלל בני 17. כשהמשגיח מדבר, הוא לא מוציא את שיעור א' מהשיחה, נכון? אז שיעור א' יושבים שם, אז כל מה שהוא אומר... גם אם בחורים בני 23 כבר יכולים להבין יותר ויכולים לתפוס יותר עומק, הוא לא יכול לדבר בשפה הזאת. הוא חייב להתאים את כל התורה מתוך משקפיים של בחור בן 17. זהו, מפה הכל מתחיל והכל נגמר. אגב, שים לב שאלה שלכתחילה מדברים לאברכים, רבי שפירא, רבי סרולל ויינטרוי וכולי, השפה משתנה לגמרי. עכשיו, מה קורה כתוצאה מזה? בחור בן 17 יש לו התמודדות עם נפילה רוחנית. אתה יכול להגיד לו, בוא תתמודד, זה? אתה לא יכול. הוא בחור ב-17, בקושי יש לו כלים להחזיק את עצמו, הוא לא יודע איך להתנהג עם ההורמונים שלו בקושי. מה אתה רוצה ממנו? מה אתה אומר לו? תתחזק, תשב ותלמד, תוירה מחפר את הכל. נכון? זה הדבר הנכון גם להגיד לו. ואגב, יש איזה מקורות, ויש את הרב חיים ולוז'ין, הכל נכון. אבל אתה מגביל את כל המושג של תשובה והתמודדות עם נפילות, בסדר? תשובה זה הרבה יותר מתשובה. תשובה זה לא רק מצווה תשובה, תשובה זה גישה לחיים. איך אני מתמודד במצב שדבר שניסיתי לא הצליח? הכל בצורה של בוא תמשיך הלאה, להתחזק, וזה הדרך. קחו כל אחד מאיתנו, בסדר? כבר אנשים קצת יותר בוגרים, עברנו בגיל 17, כבר אנחנו מכירים מינוס בבנק, אנחנו מכירים ניסיון שהצליח וניסיון שנכשל בחיים, בעסקים, בחיים, בסדר? תגיד לי היום על נפילה רוחנית, תשמע, המצב שלך קשה, אתה צריך לתקן את זה, אני אפול מזה, זה ישבור אותי. בסדר, אני כבר רגיל לזה בחיים הרגילים שלי, אני יודע שיש דברים כאלה. אני יודע שאמרתי מילה לא במקום בבית, יש לי עכשיו עוד על תקן, זה לא? תעשה תשובה, מהיום תהיה חמוד והכל יהיה בסדר. אני, בסדר, החיים לימדו אותי כבר. ברמה רוחנית, גם בעבודה רוחנית, אני יודע, בוא, תן לי את זה, אני אוכל להתמודד עם זה. הבעיה, אתה פותח ספר מוסר, אתה רוצה להתחזק, עשה עושה מתשובה, מה אתה פותח ספר מוסר, מה אתה תקבל? חומר לעוס לילדים בני 17. אף פעם לא תקבל, או שאנחנו הולכים לראשונים, אבל ללכת לראשונים וללכת לחזל וזה לקחת חומר לא מעובד ולאבד אותו לבד, וזה עבודה גדולה. זה סתם, זה עבודה גדולה, כי שהחומר שמתאים, כן, אתה תפתח, כן, מאמר חיזוק בעמודי תמיד לא יעבור את הרף הזה של מ-15 ל-17, הוא לא יכול. אבל לעומת זאת, כשאנחנו באים, אז לכן אני אומר גם כן, כשאתה אומר התפיסה החרדית, אתה מסתובב מדבר על הגישה החינוכית. והגישה החינוכית היא טובה, היא קדושה. אגב, מאח סמסוי ובעלה, זה גם הפנים של היהדות. הוא בעצם כנראה הראשון שהגדיר את זה. יש לזה שורשים עוד לפניו, אבל הוא הראשון שהגדיר את זה כשיטה. זאת אומרת, השאלה של האם אתה עובד את השם בדרך הנכונה או לא, מתמצאת בעיקרה בשורה אחת. האם הילדים שלך ימשיכו אחריך? אתה שומע היום בביקורת בציבור החרדי על הדתי-לאומי, הביקורת הכי נוקבת בעיניים חרדיות. הדתי-לאומי לא מבין מה הביקורת הזאת בכלל, כאילו, למה אתה כזה שם את זה כאילו מספר אחד? אבל הביקורת היא, איפה הילדים שלכם? למה יש לכם כאלה אחוזי נשירה גדולים? בסדר? וזה כאילו מודד לשיטה, שים לב, בעיניים חרדיות זה המודד לשיטה. אם הצלחת להעביר את זה לדור הבא, לא משנה כמה כנפיים קיצצתי בדרך, לא משנה כמה ידיים, כמה רגליים, אם הצלחתי להעביר את זה לדור הבא, הצלחתי. לא הצלחתי להעביר לדור הבא, נכשלתי. יש לזה שורשים, אני לא מדבר פה שלא ישמע ביקורת, אני פשוט מציג את העובדות, זה המציאות, זה הגישה, שורש הדברים מחסם סויפר, הוא כותב את זה מפורש בכמה וכמה מקומות, מה אתם אומרים?
לא, אנחנו נקדש כאילו את הכל,
אפילו בתפיסה המקובלת בציבור החרדי עם 200 שנה האחרונות, כן.
גם לדכא...
זה נכון, כן. זה שיטה שהוכיחה... עוד פעם, אתם עוברים איתי למקום של האם זה נכון או לא נכון, ואני לא שם. לא, כי אני לא שם בכלל בשביל זה. ברור שזו שיטה מצליחה, וברור שזו שיטה שאם היא הצליחה לשרוד עד 2022, אין לה הרבה מתחרות. בסדר? כשעולמות שלמים גרזו...
לא, אבל יש חשיבה מחדש.
טוב, אני לא חושב גם... אני לא במקום של חשיבה מחדש בעניין הזה בכלל. אני אומר... אני מנסה, אני באמת מנסה להגדיר את זה. אני מדבר אלינו, בסדר? אנחנו ברוך השם לא בני 17, ועברנו את זה. אנחנו יותר מכירים את החיים. את הילדים, יש בשם הרבה צדיקים את הביטוי הזה. אצל ילדים, בסדר, בוא, תעמיד אותם במקום. אם זה אתה רואה שילד מסוגל ליותר, אתה כן יכול לפתוח לו את הראש יותר. מה יקרה אם הוא יבין גישה אחרת, הוא יבין גישה של התמודדות, אבל הכללי ודאי אתה חייב לעמוד על רף מסוים בשביל זה.
הגישה היום החינוכית בעולם הישיבות ודאי זה הפוך ממה שהרב אומר.
נכון.
לדכא יוזמתיות שלא לדבר על יצירתיות.
בסדר, כן. רבי רוחם לא כל כך רחוק מאיתנו. אבל...
למרות זה, אני אומר, זה ההפך. רב אומר, בואו נפתח עולם חדש.
לא, אני לא מדבר על נפתח עולם חדש, אלא שאנשים בוגרים יותר ומסוגלים ליותר, זה אחד הדברים שהם צריכים גם להכיר את הסגנון העבודה הזה ולהכיר...
זאת אומרת, זה בגיל 25 ומעלה.
תראה, אתה יכול לדבר על זה עם בחורים, ואגב, דיברתי את זה גם בוועד בורחוסטר, כן, יש לי ועד בורחוסטר, דיברתי את זה שם, והבחורים מאוד נהנו ומאוד דיבר עליהם, אבל שם השאלות גם באו מכיוון שונה, אבל... כן.
בחור באוכלוסטר,
שאיפות זה טוב בכלל, שאיפות זה לא טוב, כן, אל פעם, היו שאלות כאלה של הבחורים של שאיפות זה לא טוב, אבל אני מבין מאיפה זה מגיע, ואני גם לא בא לשבור את זה, כי מבחינתי אני מבין למה, וזה חשוב, ואם אתה מסתכל על בחורים, בוא, אני לא רוצה לדבר פה מדי פתוח, לא נעים לי, בפרט שיש גם הסרטות, אבל כשהבחורים שלנו מתמודדים עם כל כך הרבה, תחשוב רגע על העולם כמו שהוא קיים היום, ואין, הם לא מנותקים, אף אחד לא מנותק. כולנו כל הזמן מקבלים את השדר הזה של הפקרות, מתירנות, תגשים את עצמך, היישום העצמי הכי גדול של בן אדם זה התאווה הכי נמוכה שלו, כל מיני תירופים שיש היום בעולם. כאילו, אם זה אתה לא אדם, זה לא הגדרה, כאילו, אוהב שניצל או לא אוהב שניצל, זה הגדרה של בן אנוש. כאילו, יש שני סוגי אנשים, אלה שאוהבים את השניצל עם סומסום ובלי סומסום. כאילו, בסדר, בוא, יש טייבס, יש פה, יש שם, לא פוסל אותם, לא שואלת נכודה, שים אותם בפרופורציה. אבל עולם שלם שזה תפיסה פילוסופית, זו תפיסה שמכתיבה אנושות. הזרם של האנושות הוא... עכשיו, בחורים לא נמצאים פה? הם נמצאים פה, הם שומעים את זה. א', הם שומעים את זה דרך הספרות החרדית של היום, והמוזיקה החרדית של היום, והם שומעים את זה גם דרך פרסומות, והם לא יכולים לברוח מזה לגמרי, אז זה קיים. זה כל הזמן נמצא ברקע. אתה יודע, לתפוס בחורים במצב כזה, ולתת להם את העוצמה הפנימית, ושום כפייה חיצונית לא באמת ייתן את הכוח, אלא לתת להם את העוצמה הפנימית להתמודד מול הדבר הזה, אז אין הרבה מה שאתה יכול להגיד, בוא, אל תשחק יותר מדי עם הגישה החינוכית. היא טובה, והיא מצליחה לשרוד, והיא מצליחה להעביר אותם את השנים הלא פשוטות האלה, כן? מגיל 13 עד 20-21, שזה שנים שבאמת המצב של עולם הישיבות היום הוא נס. בסדר? זה שבחורים יכולים להתאפק ולשאול את זה ללמוד ולתת את החיים שלהם ללימוד בשנים כאלה, כשבני גילם בכל העולם נמצאים במקום כל כך הפוך, כן? והם עומדים ככה, זה לא שאחרים נמצאים בתיכונים סגורים כמו שהיה לפני 50 שנה, כן? שהכל היה כל כך שונה. לא, ב-50-60 שנה האחרונות, העולם השתנה בצורה מאוד מאוד דרסטית, והבחורים שלנו נמצאים במקום שהוא מאוד מאוד שונה מהמציאות. עכשיו, לעשות את זה, אם זה מצליח, אם זה עובד, כולו רווח. זה שצריך המון תיקונים בדרך בשיטה, זה נכון, ואתה רואה את זה. וזה קורה, אבל זה קורה גם מלמעלה וגם מלמטה, ויש ישיבות כאלה וישיבות, ויש יותר התאמה לדברים. אבל אני אומר, מה שכן, אני יותר מסתכל על זה מהמבט שלנו, שלנו מול עצמנו, לא מול הילדים, שלנו מול עצמנו, ברגע שאתה מודע לזה, שנכון, מסיבות נכונות. מה זה?
האם זה נכון מה שאנחנו עושים?
אז זה נכון מול עצמנו וזה נכון מול הילדים, ויש לפעמים שאתה אומר להורה, תשמע, אל תעסק עם הילדים שלך, תעזוב, תן להם מוסדות לחנך אותם ויעשו את זה יותר טוב ממך.
השאלה היא אבא שלא טעה.
הרב הירש כותב מכתב,
הרב הירש,
טוב, בכלל התפזרנו פה, אז בסדר. הרב הירש כותב באחד הספרים שלו, נראה לי שביסודות החינוך, הוא כותב שכל בן אדם רואה בהורים שלו ביקורת. הוא רואה שההורים שלו לא בסדר. הוא אומר, אבל זה חלק, הוא מכניס את זה שזה מצוות פרו ורבו, שהוא יראה בהורים שלו חסרונות, ואז יתקן את החסרונות שלו, כי חסרונות שהוא רואה בהורים שלו זה החסרונות באבא שלו. זה תפיסה שלו, זה שלך, כן? ואז הוא אומר, יבוא הדור הבא, ילדים שלו, יראו בו חסרונות, וזה יעבוד את השם שלהם. אומר, אבוי לזה שם של בן אדם, זה להתאים את עצמו ולתקן את החסרונות שהוא רואה אצל אבא שלו. ולכן, זה בסדר, זה נורמלי שאתה רואה, וטוב שאתה רואה, בן אדם שלא רואה חסרונות באבא שלו בכלל, אז עיוור כלפי החסרונות של עצמו. זה לא אומר שצריך עכשיו לחפש חסרונות בהורים, אבל כשהוא מוצא, בסדר, זה החסרונות שלך, ותעבוד עם זה, והילדים שלך יראו בך, חסרונות אחרים, חסרונות שלהם בעצם. אבל הביקורת תהיה עליך. טוב, בכל אופן אני אומר, הגישה החינוכית היא גישה מאוד נכונה, אני רוצה אליי להגדיר, שנייה.
אין 100%, תמיד זה יפול הלוך,
אז זה סכן. כן, זה דווקא בספורים כתוב המון על זה, שזה הדרך של העולם, הגויים כותב על זה במשלי, והאיש ביצר כותב על זה בפרשקיזייצי, זה נכון. הולכים ימינה, ואז מתקנים שמאלה, ואז הולכים ימינה, ומתקנים שמאלה, והקדוש ברוך הוא מרחם, שאיך שהוא הדרך יצא ישר.
מה אנחנו בבית? מה...
אז אני פחות, באופן עקרוני אני חושב שחינוך מתחיל בעצמו, כמה שהאדם יותר יציב, יותר בטוח, יותר יודע מה הוא רוצה, הילדים מקבלים את זה, והמרווח של טעויות הוא גדול. זאת אומרת, ברגע שאתה יודע מה אתה רוצה, גם אם תעשה המון טעויות הדברים יעברו נכון, כי אתה יודע מה אתה רוצה. הפליטות פה מחנכות את הילדים הרבה יותר מכל הדיבורים וההרצאות המסודרות. וכמה שאתה אדם יותר מלא ויודע מה הוא רוצה, זה עובד יותר טוב. אבל אני אומר, בוא נמקד רק. התחלנו, נכנסנו איכשהו איזו יציאה כזאת לנושא של הגישה החינוכית. אך סמסויפר מיד כיוון. פיסטוחי חויסון באקדום על ירדי, זה באקדום על ירחיים, זה נמצא בסמסויפר על התוירה. אומר, לך לך אברום אבינו, אומר, מסר נפש לפני שהיה לו ילדים. לפני שהיה לו תלמידים. אז הוא נכנס לכבשן האש. אם בשנים יותר מאוחרות היו באים לאברהם אבינו, אולי אני נכנס לכבשן האש. יש לי אחריות כלפי התלמידים שלי. זאת אומרת, המקום הזה שיותר, שים למה אחסם סביבה בעצם מעמיד לך. כבשן האש, הדבר הכי גדול שאברהם אבינו מוסר נפש לכבשן האש, זה קטן יותר מלשבת עם תלמידים או ילדים וללמד אותם. זאת אומרת, החסם סופר באמת העמיד את זה כדרך ושיטה. ההגדרה של היהדות זה להעביר את הדברים, כי ידעתיו, למען אשר יצא ועזבונה וזבייסי אחרו ושומרו דרך השם, לעשות צדקו ומשפט. זה ההגדרה של יהודי, זה ההגדרה של יהדות. זה מה שקורה כי ידעתיו, הקדוש ברוך הוא אוהב את אברהם אבינו, בגלל הנקודה הזאת. כתוצאה מזה אתה גם לוקח את היהדות ומנגיש אותה בפרט במוסדות החינוך ודברים שמסתעפים מהם או בכלל במרחב הציבורי בצורה מאוד מצומצמת. היא לא כזאת מצומצמת, היא רחבה וגדולה, אבל ביחס למה שהיהדות באמת והאושר הפנימי שיש בה, זה מאוד מאוד מצומצם, זה גרגיר. אבל אני אומר, אנחנו בתור אנשים בוגרים יותר, גם בפרט כאנשים שכבר לא נמצאים בבסמדר של לגמרי, אלא רק חצי יום או לא, מכירים את העולם, מכירים את החיים, מכירים את ההתמודדויות של החיים, יש לנו יכולת להכיל ולהבין ולהתמודד עם דברים בתורה שהם באמת בשבילנו הרבה הרבה יותר. לענייננו, הנושא של יצירתיות ויוזמתיות הוא חלק מאוד גדול, למרות שאולי, אני לא כזה בטוח שזה נכון או שזה באמת קורה בישיבות בצורה כזאת, אתה מאוד תגביל את הכיווני היוזמתיות לא יותר מדי, כי בחור צעיר אתה לא רוצה שהוא יתחיל ללמוד כל היום רמב״ם ויתחיל ללמוד קבולה ויתחיל, אז אתה כן, אתה תפקיד שלך היום לעשות בישיבה, מה שצריך לעשות בישיבה, אתה כן מגביל את הדברים במידה מסוימת, ויכול להיות שבתור גישה חינוכית יש איזה מקום, רק שאנחנו ברוך השם עברנו למקום אחר. טוב, בקושי נגענו בנושא של גדולה ויצירתיות, אני מקווה בעזרת השם נמשיך פעם הבאה, אני אראה מתי זה יהיה.
הרסת את ההסרטה הזאת, אני לא יכול לענות עכשיו.